אוקיי, זה אחד.
למה אני לא מוציא לידה?
זה שתיים. בסדר. טוב, אז אנחנו מתחילים בסוגיות של שבויה, שזה תמיד עומד מול סוגיות של עדות אישה. מה היחס ביניהם? זה כן אותו דבר, זה לא אותו דבר. מה, לא שומע?
עדות אישה שבעלה מת.
כן, כן. מה שנקרא עדות כן. אישה בהלכה זה תמיד כן. עדות שמת בעלה של עגונה, כן, להתיר עגונה. אוקיי, אז אנחנו... בסדר, יש לנו בעצם משנה עם שתי נשים שמעידות אחת על השנייה, אבל לפני שאני נכנס למשנה, הקדמות שנתתי לכן גם בדף, אז כמה נקודות. באופן עקרוני, אישה שנשבטה היא בחזקת תאורה, כמו כל אחת, יש לה חזקת תאורה, חזקה כמה הייתה. מעבר לזה, יש לה כמובן חזקת כשרות, אבל לא תמיד זה תלוי בה. אז לכן זה לא רק חזקת כשרות, אלא זה גם חזקה כמה הייתה שהיא הייתה תאורה, ובשביל לטעון שהיא לא תאורה, עקרונית היה צריך להביא עדים, או ראיה. אוקיי? אז לכן...
להביא עדים שהיא נשבטה או להביא עדים?
לא, להביא עדים שהיא נטמעה. אפילו אם היא נשבטה, זה שהיא נשבטה זה יפה, אבל היא בחזקת תאורה. אם תימאו אותה, צריך להביא עדים כדי להוציא אותה מחזקת טהרתה. אוקיי?
רגע, שאלה.
כן.
מה ההבדל בין חזקת תאורה לחזקת
כשרה? חזקת כשרה הכוונה שהיא צדקת, שהיא לא עושה עבירות.
אוקיי.
עכשיו, אם אנסו אותה או עשו לה דברים בעל כורחה, זה לא אשמתה, היא לא הייתה יכולה למנוע את זה. אבל מצד שני היא נפסלת לכהן. אז מבחינת הטהרה...
התמאה זה גם אם היא נאנסה התמאה או רק אם היא מיוסדתה היא...
גם. אגב, באשת כהן, גם באישה שנשואה לכהן נגיד, גם שם, גם אם היא נאנסה היא נאסרת עליו, בניגוד לאשת ישראל. אוקיי? טוב, יש איזה שהן חומרות מיוחדות ביחס לכהנים, אבל זה...
גם בדיעבד, כלומר,
כשהיא
כבר נשואה, היא
נאסרת
עליו.
עוד פעם, היא נאסרת עליו, אם היא כבר הייתה נשואה, אז היא נאסרת עליו לכאורה משתי סיבות. סיבה אחת, זה בגלל שכשהיא הייתה אשת איש, היא נבעלה. זה כשלעצמו אוסר אותה. הסיבה השנייה... זה שהיא נבעלה לגוי, ומי שנבעלה לגוי לא יכולה להינשא לכהן, ממילא גם לא יכולה להישאר נשואה לכהן. עכשיו, הסיבה הראשונה...
זה עונש פעמיים, תשמע.
זה לא עונש, זה תוצאה.
לא, היא גם נאנסה, והיא גם מבורשת.
אז אני אומר, זה לא... זה יוצא...
היא גם מנותקת מהילדים.
אני אומר, זה יוצא דה פקטו עונש, אבל זה לא עונש, זו תוצאה. זאת אומרת, התורה רוצה לשמר את קדושת... אני מבין, אבל התורה רוצה לשמר את קדושת הכהונה. והתורה אומרת שאין ברירה, ככה משמרים את קדושת הכהונה, למרות שבאמת לאישה לא מגיע שום עונש, הפוך. האישה סבלה מספיק גם בלי זה. נכון, זאת דילמה לא פשוטה בין הלכה לבין מוסר, זאת דוגמה שאני...
גם במצב הזה בעצם, אם רוצים גם לשמר את הכהונה, אז גם הילדים לכאורה הם כהונים, אז הם אמורים לנתק קשר עם האמא,
זאת
אומרת... לא, לא הבנתי. הילדים לא צריכים לנצח קשר עם האמא שלהם, מה זה קשור?
כן, אבל זאת אומרת, היא יוצאת החוצה, היא מנודה קצת מה...
לא, היא לא מנודה שום דבר, אף אחד לא מנדה אותה ולא קרה לה כלום. היא רק לא יכולה להמשיך לחיות עם כהן, זה הכל. הילדים שלה הם ילדים שלה והמשפחה שלה היא משפחה שלה, הכל נשאר, זה לא...
כן.
זה לא עונש, אין פה. אני אניח
את דעתך, כאילו, זה נכון שזאת ההלכה. אבל אצל חז"ל יש המון מנגנונים לעקוף את זה, זאת אומרת, אפילו עד כדי כך שאומרים, אנחנו לא נאמין לגמרי אם היא תגיד שזה, גם אם אנחנו יודעים שזאת האמת.
סתם כדי שיש... סתם אני אומרת, כאילו בהיגיון,
למה במשנה שלנו, כשהיא אומרת מה, מאמינים לה, למה לא מאמינים לה?
שבי, אני אף שחתי חדיסי.
התחרה על ההלכה.
לא, כשהיא אומרת על עצמה שהיא תמאה, זה לא שאלה של נאמנות, זה שבי ענף שחתיך דאיסורה. אז אפילו אם היא לא נאמנת, אפילו אם יש שני עדים שהיא טהורה.
אז לא אומרים לא, לא נאמין לה.
לא, אפילו שיש שני עדים שהיא טהורה, היא נתמת. בגלל ששבי ענף שחתיך דאיסורה. טוב, אבל זה...
מה שעושים לבדים זה לא מה שכתוב בגמרא שאנחנו לומדות, זה... איך להימנע בכלל מלהגיע למצב הזה שהיא מגיעה לבית הדין ואומרת שאני בנה העול
לבעלה. נכון, אבל באופן עקרוני זאת ההלכה, אין, אי אפשר להתכחש לזה.
באופן עיתוני, אם כהן רוצה להמשיך להישאר נשוי לאותה אישה, יכול לוותר על הכהונה שלו? יש דבר כזה?
לא.
נחמד.
אם אוהבים אחד את השני, ומה לעשות?
קרתה טרגדיה, מה לעשות אם היו רוצחים אותה? הם אוהבים אחד את השני, אבל היא כבר לא פה.
נכון, אבל היא פה.
בסדר, היא לא, לא, היא לא פה. את טועה, היא לא פה. היא לא פה מבחינת הכהן, זה בדיוק הנקודה שהתורה אומרת. היא כרגע לא פה, זאת תוצאה, זה לא עונש, אף אחד לא בא אליה בטענות. זה לא, הבעיה היא לא סנקציה עליה, אלא זאת פשוט תוצאה. עכשיו, אני לא יודע להסביר מה בדיוק, למה בדיוק זה פוגע בקדושתו של הכהן כשהוא ממשיך לחיות עם אישה כזאת. אבל התורה אומרת שזה כנראה עושה שם משהו, אין לי מושג מה. זה אגב אחת הדוגמאות שאני תמיד מביא בדיונים על הלכה ומוסר, שפה באמת יש איזשהו קונפליקט מאוד עמוק בין ההוראה ההלכתית לבין עיקרון מוסרי. עכשיו בסדר, קונפליקט, אין מה לעשות.
גם זה שאסור לכהן גדול להתחתן עם אלמנה, זה כאילו עונש בשבילה.
נכון, כן, יש מגבלות, כל מיני מגבלות.
אבל זה לא אותו דבר, כי אלמנה יכולה להתחתן עם כל מיני אנשים אחרים, כהנים גם, אבל פה אני חושב שכבר הייתה נשואה, שיש לה משפחה, שהכל... נגיש הכל בסדר, זה שונה.
טוב, המקרה שלנו זה לא מדבר על זה, המקרה שלנו מדבר על מצב שהיא עוד לא נשואה. ולכן זה כן דומה לאלמנה לכהן גדול. זה כן דומה לאלמנה לכהן גדול, כי מדובר שהיא עוד לא נשואה.
אבל אחת הדוגמאות במקרה שלנו עוברים, שהיא, יש מקרה שהיא כבר
נישאה,
אפילו שיש לה ילדים, היא תצא.
לא, לא, זה...
יש איזשהו...
לא, אבל יש פה... לא, לא, יש פה... היא נישאה כבר, אבל אחרי שהורו לה לא ל... לא להינשא, זה לא אותו דבר. אז מה אם היא נישאה? גרושה שנישאה לכהן, גם כן אומרים לה לצאת למרות שהיא כבר נישאה. בסדר, היא לא הייתה צריכה להינשא. גרושה לא אמורה להינשא לכהן. מה?
אחד המקרים...
לא הבנתי.
אחד המקרים,
התירו לה להינשא. אם התירו לה להינשא, אז זה הסוגיות הקומוד, דיברנו על זה. אם נישאת לא תצא, תלוי באיזה הקשר. בשבויה בסופו של דבר, אם נישאת לא תצא. בסדר, זה הסוגיות הקומוד, יש לזה מחלוקות. כן? טוב, בכל אופן נחזור לענייננו, זה שאלות של הלכה ומוסר, אנחנו מדברים עכשיו על ההלכה. אז העיקרון הוא שיש לה בעצם חזקת טהרה, ועקרונית מעיקר הדין היה צריך להביא ראיה כדי להוכיח שהיא נטמעה, גם אם ידענו שהיא נשבתה, עדיין צריך להביא ראיות כי יש לה חזקה כמה איתה. אלא מאי, שמעלה עשו ביוחסין. זאת אומרת, בגלל שבמצבים כאלה זה מאוד רגיש, הייחוס זו סוגיה רגישה בהלכה, ולכן לפעמים מחמירים מעבר לעיקר הדין, ולכן אנחנו בעצם חוששים שהיא נטמעה, אם היא נשבתה, ואנחנו אוסרים אותה לכהן עד שתביא ראיה שהיא לא נטמעה. אבל את הראיה שהיא לא נטמעה, אנחנו מורידים את הרף הדרוש. זאת אומרת, שימו לב, יש פה מהלך כפול לשני הכיוונים. מצד אחד, עצם הדרישה לראיה היא חומרא דרבנן, עקרונית, לא היה צריך להביא ראיה, להפך, היה צריך להביא ראיה כדי לטמא אותה. יש חומרא דרבנן שצריך להביא ראיה כדי לטהר אותה. כיוון שזה רק חומרא דרבנן, אז רבנן גם הקלו ואמרו שהראיה שתתקבל כדי לטהר אותה לא חייבת להיות שני עדים. זה יכול להיות עד אחד, זה יכול להיות עד פסול, זה יכול להיות אישה, זה יכול להיות כל מיני דברים, אבל לא היא על עצמה.
המהלך הזה שחזל מחמירים ואז הם אומרים, אופס, נחמרנו יותר מדי, ואז כאילו לוקחים אחורה.
לא, 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 את מתארת את זה לא נכון. הם לא לקחו אחורה ולא לקחו קדימה, זאת הייתה תקנה אחת. הם אמרו, אנחנו דורשים ראייה, אבל ראייה ברמה נמוכה. זה לא שהם התחרטו, פתאום הבינו, הופ, אנחנו הלכנו רחוק מדי, בוא נחזור אחורה. אין לי, אני לא מכיר שום מקור שאומר את זה.
אני רוצה רגע, דיברנו על זה גם עם עדים ושטר, זה ממש אותו דבר, שכאילו יוצרים איזשהו איזון, פעם אחד אחד על הצד שני.
נכון.
השאלה היא באמת אם זה חלק מאותה תקנה, שזה באותה תקנה, כאילו מתקינים, צריך להחמיר, אבל מספיק במשהו אחד, או שזה כן בשלבים?
אז אני אומר, אני לא מכיר מקור שאומר שזה בשלבים, בפשטות זאת אותה תקנה.
זה נשמע לי ככה, כאילו בוורבית פחול מבחינת ההיגיון. כלומר, דווקא במצב שהוא כן קריטי, במצב של שבויה, כלומר, האם היא נעשה כן או לא, ואני, סתם ככה, מתוך ההיסטוריה, מכירים הרבה מקרים שבאמת, ברגע שאישה נשבתה או בכוונה שובים נשים, כדי ליצור מצב של אינוס והתעללות וכו' וכו', ודווקא פה כאילו מקלים בחקר מה קרה לאותה אישה.
אבל הנקודה היא שאמרתי את זה גם בעדות אישה. בעדות אישה יש הרבה קולות שמטרתן לאפשר לה להינשא. כדי להוכיח שמת בעלה אנחנו מורידים את הרף הראייתי הדרוש. אבל הקולות האלה הן תמיד רק במישור הפורמלי. זאת אומרת, אם באמת ברור לי עובדתית שהבעל מת, אין לי בעיה, התורה דורשת שני עדים, אני אסתפק בעד אחד. אבל ובלבד שברור לי שעובדתית הבעל מת, אף אחד לא יקל להתיר לה להינשא כשיש חשש אמיתי שאולי הבעל לא מת. כולה כזאת לא תהיה. אותו דבר פה. אבל ברגע שרבנן מבינים שיש חשש ממשי לזה שהיא נטמעה, הם לא יקלו. הם צריכים להשתכנע שהיא באמת לא נטמעה. אחרי שהם השתכנעו שהיא באמת לא נטמעה, אין להם בעיה להקל בקולות פורמליות, בדרישות פורמליות. אבל אם יש חשש שהיא כן נטמעה, אז יש פה איזושהי בעיה אם היא תנסה לכהן. מה זה יעזור שנקל? אם אנחנו נקל, היא תנסה לכהן בתור טמעה, והיא מתמת אותו. אנחנו לא רוצים להגיע למצב כזה. לכן קולות, הם זה לא, אנחנו תמיד חיים באיזושהי תחושה שהקולה מטרתה לעקוף את ההלכה כדי להסתדר עם המוסר. זה לא עובד ככה. אנחנו לא עוקפים את ההלכה. אם ההלכה אמרה לנו שמי שנטמעה לא צריכה להינשא לכהן, אנחנו נוודא שמישהי שנטמעה לא תינשא לכהן. בשום מקרה. אפילו סיכוי קטן שהיא נטמעה. במקום שבו יש עיכוב פורמלי, אני יודע שהיא לא נטמעה. אבל על פי ההלכה צריך תמיד שני עדים. אין לי שני עדים, יש לי רק עד אחד. בסדר, אם אני יודע שהיא לא נטמעה, אני מוכן להקל. לא צריך שני עדים, מספיק עד אחד. ובלבד שאני השתכנעתי שהיא באמת לא נטמעה. בזה אנחנו לא נקל.
אבל זאת אומרת, כל הסיפור כאן, יש לי כבית דין, בסדר? יש לי איזשהו בגרון, יש לי איזה רקע בידיעה על מה שקרה, מעבר לעדות.
אין לי, מאיפה יש לי רקע?
לא, מדבריך, כלומר, אם ברור לי שאכן זה לא קרה...
ברור לי מהראיות, מה זה ברור לי? ברור לי מהראיות. אין לי, לא ברור לי ממקום אחר, אני בית דין לא יודע מה קרה. יש לפניו ראיות, בא לפניו עד, בא לפניו אישה. ואומרת כך וכך, הם צריכים להתרשם. אם הם מתרשמים שבמציאות היא באמת לא נטמעה, אז מבחינתם הם רגועים, לא תהיה בעיה כשהיא תנסה לכהן. אלא מאי, יש דרישה הלכתית פורמלית שעדות כזאת צריכה לנתן עם שני עדים. את זה אנחנו מוכנים לוותר. שם אנחנו נקל. אבל אנחנו צריכים להשתכנע שאין פה בעיה אמיתית, יש פה רק בעיה פורמלית של דיני ראיות. בדיוק כמו בעדות אישה, אמרתי זה גם בעדות אישה. אותו דבר. יש איזו טעות נפוצה, אגב, גם לדעתי גם בתוך בית המדרש. אגב, גם אצל פוסקים לפעמים, שאני לא מסכים למה שהם עושים. אז יש פוסקים שמנסים בעצם לעקוף, גם כשאנחנו מדברים על החשש המהותי. אני לא חושב שמוצדק לעקוף במצב כזה. אם יש חשש מהותי, נזהרים לגמרי, עם כל הצער על האישה, כמובן. וגם על הבעל, אגב, שניהם צריך להצטער על זה. אבל במקום שבו העיכוב הוא רק עיכוב פורמלי, וברור לי שלא תיווצר פה בעיה אמיתית, שם אפשר להקל, לעשות תרגילים כאלה, תרגילים אחרים כדי לעקוף את זה. אוקיי, כן, מים שאין להם סוף, אנחנו רוצים להתיר אישה, אוקיי? היא נפלה למים שאין להם סוף, יש לכם כולה יותר מתבקשת מזאת, ולא נותנים לה להינשא. למה? כי לך תדע, אולי הבעל יצא מהמים באיזושהי גדה שלא לא, לא, לא ראינו אותה. לך תדע, בתוך האוקיינוס הוא טבע שם, נו, ברור שהוא לא יצא. לא, כל עוד יש לנו איזשהו חשש שהוא יצא ולא ראינו, היא לא תינשא. אם השתכננו שהוא לא יצא, עכשיו וכל הבעיה היא פורמלית, את זה אנחנו יכולים לעקוף. זה הקולות שאנחנו מוצאים בעדות אישה. אוקיי? טוב, אז עכשיו, בקיצור, חכמים החמירו בגלל מעלה עשו ביוחסין, והם דרשו בכל זאת ראיה כדי להתיר את האישה לכהן. אבל, כיוון שהכל זה חומרה שלהם, ראינו בשבויה הקלו, ראינו בסוגיה הקודמת, זאת הסיבה שבשבויה הקלו, שכל העסק הזה בראש הוא רק חומרה דרבנן, אז רבנן גם הקלו ואמרו, אוקיי, אנחנו מקבלים גם עדות של עד אחד, עדות של עד פסול, עדות של אישה, כל מיני דברים מן הסוג הזה. עכשיו, כמובן, במקום שבו האישה היא מקור המידע לזה שהיא נשבטה, זה המשנה. אז יש לה פשע עשר. ברגע שיש לה פשע עשר, אז היא נאמנת, אין בה גם היא עצמה. אבל אם אין לה פשע עשר, אז פה, בניגוד לעדות אישה, בעדות אישה גם האישה עצמה יכולה להגיד מת בעלי. בשבויה, אם השבויה עצמה באה ואומרת תהורה אני, היא לא נאמנת. עד כדי כך לא הקלו. הקלו בעד אחד, באישה, בכל מה שאתם רוצות. אבל לא כשהאישה עצמה מעידה על עצמה שהיא תהורה, אלא אם כן יש לה פשע עשר. אלא אם כן היא עצמה אמרה נשבתי ו תאורה אני. למה? מה ההבדל בין זה?
לא היה מידע קודם לבית דין שהיא נשבתה, אף אחד לא יודע, ואז היא מגיעה מהזאת.
אז יש לה פשע עשר. אז יש לה פשע עשר והיא נאמנת. זה המשנה. עכשיו, מה ההבדל בעצם בין עדות אישה, ששם אנחנו מאמינים גם לאישה עצמה, גם בלי הפשע עשר, לבין שבויה, שאומרת תאורה אני? שני הבדלים. הבדל אחד, שבשבויה, הצורך פחות אקוטי. אין פה הגינות, היא יכולה להינשא למישהו שלא כהן, כל העולם פתוח בפניה. אבל מישהי שיש חשש שבעלה לא מת, לא יכולה להינשא לאף אחד, היא עגונה. קודם כל המוטיבציה להקל קיימת הרבה יותר בעדות אישה מאשר בעדות שבויה. דבר שני, יש חזקה די כאומין סבא. ראינו את זה כבר, בעדות אישה, אם האישה ניסית, הרי היא מפחדת להינשא, אלא אם כן היא תבדוק את זה טוב טוב, כי היא יודעת מה יהיה המחיר, אם בסוף יתברר שהיא טעתה, או שיקרה, או טעתה, או, זאת אומרת, עשתה משהו שהוא לא כדין. כל הרשימה של המשנה שראינו שם ביבמות, אוקיי? תצא מזה ומזה, וזה לא דואג לה, וזה לא דואג, קטסטרופה, אוקיי? אז כיוון שכך, אנחנו סומכים שהאישה לא תעשה שטויות. יותר מזה, באמת בעלה, זה יכול להתברר די בקלות. בסופו של דבר יעבור זמן, בסוף מישהו יגיע ויגיד שהוא ראה את בעלה, או שבעלה עצמה יחזור. קל מאוד לברר, היא לא תוכל לשמור את השקר הזה בסוד הרבה זמן. לכן פה, אם היא עשתה את הצעד הזה, היא כנראה באמת משוכנעת שהבעל מת. לעומת זאת בשבויה, לך תדע אם היא נטמעה או לא, איך יתברר אם היא נטמעה או לא. היה שם איזה מישהו שהוא שווה אותה, מישהו אחד שמה, או שהוא עשה משהו, או שהוא לא עשה משהו. זה לא משהו שבאופן עקרוני עתיד להתברר. לא שצריך לבוא עכשיו לפה מישהו שחשבנו שהוא מת, כמו בעדות אישה. פה צריך לבוא, אני לא יודע, השבאי עצמו, או מישהו שראה את זה, ולהגיד מה פתאום אני תימתי אותה. או מישהו אחר יבוא ויגיד שהוא תימא. זה נדיר. אז לכן פה גם המחיר הוא יותר קל. מקסימום היא נישאה לכהן. אז היא עוברת על איסור שהוא לא איסור ערווה, כמו באשת איש. אז כל הסנקציות, כל הדברים הנוראים שקורים שם במשנה ביבמות לא קיימים פה. אז לכן יש בעצם שני הבדלים או שתי הבחנות בין עדות אישה לבין עדות שבויה, לטובת עדות אישה. אחד זה הצורך שבעדות אישה היא ממש עגונה ושבויה היא לא ממש עגונה, רק לכהן היא לא יכולה להינשא. והדבר השני זה חזקה שדי כאומין סבא, שקיימת בעדות אישה ולא קיימת בשבויה, כמו שראינו שהיא גם לא קיימת באישה שאומרת התגרשתי. גם שם אין חזקה די כאומין סבא, נכון? כי הבעל יבוא ויגיד גירשתי אותה, לא גירשתי אותה, אתה שקרן, כן גירשת אותי. אי אפשר לתפוס אותה בשקר בצורה חדה, היא תמיד יכולה להתכחש ולהגיד מה פתאום. אבל אם היא אמרה שבעלה מת ובעלה יחזור על הרגליים, היא לא יכולה להגיד מה פתאום אתה עדיין מת. רואים שהוא חי. לכן היא נוטלת סיכון הרבה יותר משמעותי. לענייננו, ההקלה בעדות שבויה היא לא מגיעה עד כדי ההקלה בעדות אישה. האישה עצמה לא יכולה לתאר את עצמה בעדות שבויה. בעדות אישה כן. רגע, אחת אחת. עוד פעם, יעל.
האם במקרה של השבויה יש, לא יודעת אם זה חזקה או רוב, או משהו כזה שהרבה פעמים, או רוב פעמים שנשים נשבות, הן נאנסות?
אני לא חושב, אני פעם חשבתי ככה, אבל אני לא חושב, לא מצאתי לזה ראיה, כי אם זה היה ככה, אז לכאורה זה היה מעיקר הדין שהיא צריכה להביא ראיות שהיא תאורה. זה לא היה חומרא דרבנן, כי הולכים אחרי הרוב.
ואז היה דין אחר, כי
ואז... לא היינו מקילים, כי זה היה מעיקר הדין, היה צריך להביא ראיות שהיא באמת לא נטמעה. כל הקולות האלה נובעות מזה שכל הצורך בראיות לטהרתה הוא צורך דרבנני, הוא חומרא דרבנני. אוקיי?
אני חושב שהשבויה כאן היא לא בהכרח
מלחמה, אני מתכוון מיני סיבות. לא, ברור שלא, יכולים סתם לסתים, לשבוט אותה, לקחת אותה בכוח, לחטוף אותה, כן? זה חטיפה. חטיפה. מה שנקרא שבויה בגמרא זה חטופה, אוקיי? טוב, המשנה בקו ג' אומרת ככה, שתי נשים שנשבו.
עוד שאלה, סליחה. אם זה ככה, אם שבויה בגמרא זה בעיקר חטופה, ולאו דווקא מלחמה, אז יכול להיות שזה גם יהודי שחטף.
נכון, אבל זה לא קרה. זה לא קרה.
קרה?
יהודים לא עשו דברים כאלה אז, כנראה, לפחות ככה גמרא מניחה, זה די ברור מהגמרא, מהמשנה, שיהודים לא עשו דברים כאלה. אגב, לא בטוח שהם, בגלל שהם כאלה צדיקים, אלא כשהם נמצאים פה, בישראל, בתוך עם ישראל, בתוך החברה היהודית, אף אחד לא יקבל את זה, לא ייתנו להם לעשות את זה. לעומת זאת הגויים הם זרים, הם הולכים לעם אחר, חוטפים אישה ובורחים. אז יכול להיות שזה לא בגלל צדקותנו היתרה, אלא פשוט בגלל הנסיבות החברתיות. איפה תהיה ההשלכה? השאלה אם יהודים עשו דבר כזה לגויה למשל, לא יודע. אם יהודים חטפו גויה. אם החילוק הוא החילוק השני שהצעתי, אז הייתי מצפה שהיהודים גם יעשו את זה, רק יעשו את זה לגויה ולא ליהודיה. לא יודע מה היה שם, אם היו שם דברים כאלה או לא.
המחקר ההיסטורי אומר על זה, לא יודעת.
אין לי מושג.
לא, אני יודעת שבמחקר ההיסטורי אסרו ביהדות, דווקא בגלל שהם חיו בין הגויים, בעיקר במסופוטמיה וכו', היה נהוג ממש לחטוף את הנשים ולקחת אותם לנשים בשבילם, כן, לבוא אותם. אבל אני יודעת, מבחינה היסטורית שהיה איזשהו איסור, אני לא, אין לי הוכחה ואני לא יודעת מאיפה, אני לא מוכרת, אני רק זוכרת שלמדנו על זה שבאמת היהודים והיהודים ממש יצאו חוצץ נגד זה.
אוקיי.
אפשר להבין.
כן, ברור שיצאו חוצץ, אני מניח שזאת לא נורמה שהייתה מקובלת, זה ברור לי שלא. השאלה אם היו עבריינים שבכל זאת עשו את זה, יש כל מיני הפתעות אגב, אנחנו רגילים, גדלנו על אתוס קצת אופטימי ביחס לעבר שלנו, רק לא מזמן קראתי, איזה...
אני אפשר להגיד את המחקר שלי במאה ביניים, שאני מתעסקת בגויים, יהודים, כאילו בעלי, קודם כל החזיקו בעבדים ובשפחות, וחגגו שם הבעלים היהודים,
כן,
כן, אני אומר, צריך, בוא נגיד, התמונה לא כל כך ורודה כמו שגדלנו עליה בדרך כלל. יש רק לא מזמן קראתי, יש איזה ספר שיצא על ממש איזה ארגון בדרום אמריקה שהיה חוטף נשים, מפתה נשים ממזרח אירופה, מפולין, מזרח אירופה, נשים יהודיות צעירות. והחזיקו אותם שם במש סחר לאנשים בזנות, ארגון יהודי.
כן.
פיתוי.
זה היה יהודים במזרח אירופה שהיו בקשרים עם
דרום אמריקה. כן. קיצור, גם היהודים, בוא נגיד, אפשר למצוא בהם כנראה כל מיני טיפוסים ססגוניים. אבל...
אני חושב שזה היה בימי הביניים,
יהודים. מה, יהודים? אה, אוקיי.
בטח, כן, כן. בטח, חלק מהם, אפילו היה להם קצת רבנים, שחקו את השם.
כן, יש איזה סיפור,
איזה... לא, פעם, עד המאה ה-17, נגיד, אפילו ה-18, שודדי ים היו שודדי ים מטעם המלכות. פרנסיס דרייק, פרנסיס דרייק היה שודד ים, שהוא היה ידידה הטוב של מלכת אנגליה. זאת אומרת, הוא היה, פרנסיס דרייק. אחד משודדי הים הכי ידועים. אז היו שודדי ים ספרדים, היו שודדי ים בריטים, וזה היה מטעם המלכות, הם הלכו להשיג, כאילו זה כיבוש, כיבוש מטעם החוק.
היהודים נלחמו במלכות, זה היה בתקופת
האינקוויזיציה. אוקיי, טוב.
לא,
אבל
מה זה, דיברתם על מישהו במשנה, אני זוכרת שמה שעברה אמרתם לי שהוא היה שודד ים.
לא, היה ריש לקיש, בגמרא.
ריש
לקיש, היה שודד. טוב, בכל אופן, נגיע למשנה. שתי נשים שנשבו, זאת אומרת נשבתי וטהורה אני, וזאת אומרת נשבתי וטהורה אני, אינן נאמנות. כמובן אין פה חידוש, ברור, כל אחת מהן לא נאמנת, לא צריך להגיד את זה על שתיהן, זה בא בתור אנטיתזה כמובן לסיפה. ובזמן שהן מעידות זו את זו, הרי אילו נאמנות. מה בעצם כתוב במשנה? דבר פשוט, בתרגום פשוט, אישה לא נאמנת להגיד על עצמה שהיא טהורה, אישה כן נאמנת להגיד על אחרת שהיא טהורה. זה מה שכתוב פה.
רגע, רגע, סליחה, הרי שמדבר על זה שהן לא מכירות אחת השנייה?
לא חייב להיות, או שכן מכירות, שלא מכירות.
אבל השנייה,
הסנס הזה
כן מכירות אחת השנייה.
אז מה? זה לא משנה. מה זה משנה?
אם הן לא מכירות אחת השנייה, למה שלא יהיה להן פה
הפשע עשר? מה זה הפשע עשר?
כן, יש עדים אחרים.
אז רגע, אם יש פה פשע עשר או לא, תרף נראה, שאלתי אתכן את זה בדף.
עובדה, עובדה שהן לא נאמנות, אז אין הפשע.
שנייה, לאט לאט. קודם כל נקרא את המשנה, עוד מעט נגיע לזה. אנשים, מה שכתוב במשנה זה שני דינים פשוטים. אישה שאומרת על עצמה שהיא טהורה לא נאמנת, אישה שאומרת על חברתה שהיא תאורה, כן נאמנת, נקודה. זה מה שכתוב במשנה.
אני אומרת, נשבטת
אם אני תאורה. רגע, רגע, שנייה. שנייה, מגיע, עוד רגע. אז זה שני הדינים שכתובים במשנה, אוקיי? יש פה רק בסוגריים עוד חידוש שאנחנו לא חוששים לגומלין. נכון?
שהם יעשו קומבינה.
בדיוק, שכל אחת תעיד על השנייה, הרי הן יודעות שהן לא יכולות להעיד על עצמן. אז הן עושות סיכום, את תעידי עליי ואני אעיד עלייך והכל יהיה בסדר. ולכן יש מקום לחשוש שבסיטואציה שכל אחת מעידה על השנייה אולי לא נקבל את העדות הזאת, כמה שמלן שלא חוששים. אז זה רק חידוש צדדי, כרגע זה לא מעניין אותנו. מבחינתנו מה שחשוב זה עצם הנאמנות, זה הנושא שלנו בשיעור. אז מבחינת עצם הנאמנות, נעזוב את חשש הגומלין, מה שכתוב במשנה זה שני דינים, אישה על עצמה להגיד שהיא תאורה לא נאמנת, אישה כן נאמנת להגיד על חברתה שהיא תאורה. מה קורה לגבי עדות על טומאה? אז אם אפשר לעשות את החשבון לבד, אם היא מעידה על עצמה שהיא טמאה, נכון? זה לא צריך נאמנות, זה שווי ענף שחתיכת איסורה, ודאי שהיא נאמנת, נכון? אם היא מעידה לשנייה שהיא טמאה?
לא,
זה לא
עזר.
לא,
זה
לא
עזר.
לא,
זה
לא
עזר. ודאי שזה כן עוזר. השאלה מה השנייה אומרת. אם השנייה אומרת שהיא תאורה זה עניין אחר, תכף נראה. אבל אם השנייה לא אומרת, באה רק אישה אחת ואומרת, היא נשבטה והיא טמאה.
אבל עד אחד...
לא עזר. לא עוזר. לא עוזר. היא לא יכולה להעיד על מישהי אחרת שהיא טמאה. צריך שני עדים בשביל זה. כל מה שהקל הוא לקבל עד אחד ועד פסול ואישה וכולי, זה רק במקום שהיא באה לטהר אישה אחרת. אם היא באה לטמא אישה אחרת, אנחנו נשארים בעיקר עדים, בשביל זה צריך שני עדים. אוקיי? אז באופן עקרוני היא לא נאמנת. אלא מאי? שאנחנו הרי לא צריכים את העדות שלה. כל עוד אין לנו ראיה שהאישה היא תאורה, אנחנו במקום אנחנו מחזיקים אותה כתמאה, גם בלי העדות של האישה השנייה. היא באה רחל ואומרת לאה נתמאה, אוקיי? שאלתי אם היא נאמנת, אמרתי באופן עקרוני היא לא נאמנת, כי צריך שני עדים, אוקיי? אבל זה לא משנה, בגלל שהרי גם בלי עדות בכלל, כל עוד לא תהיה לי ראיה שלאה תהורה, אני אחזיק אותה כתמאה, נכון? זה הרי החומרא דרבנן, מעלה עשו ביוחסין, שאם היא נשבטה, ההנחה היא שהיא תמאה, אלא אם כן הוכח שהיא תאורה. אז אם יש עליה עדה אחת ש... רגע, יש עליה עדה אחת, רגע, יש עליה עדה אחת שהיא נטמאה, אז זה לא משנה שהעדה הזאת אומרת שהיא נטמאה. אין לנו עד שאומר שהיא תאורה. זה מספיק בשביל להשאיר אותה בחזקת טמאה. אוקיי? כן, יעל, מה רצית?
אני שואלת, אז במקרה הזה, אם זה ככה, למה זה לא מה שאני שאלתי, שזה מחזקה שכל אישה שנשבט היא
טמאה? זה לא חזקה, זה חומרא דרבנן. את שאלת שיהיה פה רוב, ואז יהיה עיקר הדין. זאת אומרת, אין רוב.
ממה נובעת החומרה?
חכמים חששו.
כן,
חכמים לפעמים החמירו, לחשוש למיעוט.
אבל החזקה שלה משתנה באמת, או שהיא נשארת בחזקה קרוב, אבל החכמים
החמירו
ורוצים
שהיא
תביא
ראיה? לאיזה עניין? היא אסור להינשא לכהן בלי ראיה.
אני אומרת, אבל היא בחזקה טמאה עכשיו?
כן.
מה זה? היא חזקה תאורה, אבל היא צריכה להבין
עליה. הנפקמינה היחידה של החזקה זה רק שהיא יכולה להינשא לכהן. חכמים הפכו אותה לחזקת טמאה, זאת אומרת שהיא לא יכולה להינשא לכהן. עד שהיא תביא ראיה. את שואלת מה יהיה עם טרי וטרי? אם יהיה טרי וטרי, אם היא נטמאה ולא נטמאה, שאלה אם תהיה חזקה. מה תהיה החזקה פה?
לא, לי היה בראש פשוט הקובץ שיעורים, בסדר. כאילו... הרגע, הרב.
כן.
בחזקת תאורה כשיש לה פשע
עשר,
נכון?
אם יש לה פשע עשר היא לא בחזקת, אלא מאמינים לה.
קודם דיברנו על זה שהשבויה, שהיא
נקראת
בחזקת
תאורה,
יש לה
חזקת
תאורה.
לא, אין לה חזקת
תאורה. היא בחזקת תמאה בגלל שהיה עד שהעיד עליה.
לא. ערבוב. עוד פעם, אני חוזר עוד פעם. השבויה מעיקר הדין היא בחזקת תאורה. כי יש לה חזקה כמה הייתה, שהיא הייתה תאורה לפני שהיא נשבטה. לכן מעיקר הדין היה צריך להביא ראיה כדי לטמא אותה. באו חכמים ואמרו, אנחנו משנים את הדין. היא בחזקת טמאה. צריך להביא ראיה כדי לטהר אותה. אבל כל זה זה חומרא דרבנן. אם יש לה פשע עשר, אז הראיה של הפשע עשר מספיקה כדי להוציא אותה מחזקת הטומאה של רבנן. בסדר?
רותי. זה שאישה אומרת חברתית מאה, היא לא מעלה ולא מורידה.
נכון, לכן אני אומר, ברמה העקרונית זה הרי לא משנה, כי אין לה מעמד של עדות. בשביל לתמה צריך שני עדים. אין כולה דרבנן שעד אחד יספיק כדי לתמה.
זה ברור.
אבל אני לא צריך את זה, כי גם בלי זה, כל עוד אין ראיה שהיא תאורה, אז היא בחזקת מאה. זאת אומרת, אסור לה מדרבנן להינשא לכהן. אוקיי? טוב, עכשיו באמת נכנסים לשאלת הפשע עשר. בלשון המשנה, נראה לכאורה שמדובר שיש להם.
אסור למדרבנן להינשא לכהן, אבל מותר
למדאורייתא, כאילו זה הכוונה? היא בחזקת תאורה ועקרונית מעיקר הדין, היה מותר להינשא לכהן, רבנן החמירו ואסרו. עכשיו, האם יש פה פשע עשר? אז מלשון המשנה נראה שכן. כתוב שתי נשים שנשבו, זאת אומרת נשבתי ותאורה אני. מה זה נשבתי ותאורה אני? זאת אומרת שלכאורה היא זו שמעידה שהיא נשבתה.
היא אסרה את עצמה.
מה?
היא אסרה את עצמה.
כן, מצד שני...
אפשר לקרוא את המשנה שיש איזשהו מידע קודם, שתי נשים שנשבו זה המידע הקודם.
רגע, רגע, לאט לאט. נכון, אני מסכים לגמרי. כתוב שתי נשים שנשבו. בפשט המשנה נראה שאין פה פשע עשר. שתי נשים נשבו, זאת אומרת זה ידוע לנו. השנייה אומרת, זה פשוט הלשון, השנייה אומרת, נכון, נשבתי, אבל תאורה אני. לא שהיא מקור הדין שהיא נשבתה. אחרת, היה צריך להגיד שתי נשים, זאת אומרת נשבתה הוא תאורני וזאת אומרת נשבתי הוא תאורני, אינה נאמנות. מה זה שתי נשים שנשבו? איך זה יודע שהם נשבו? לכאורה, פה כתוב שיש לנו עדות על זה שהם נשבו. אוקיי?
גם ככה מבין רשי בעצם.
אוקיי, נכון. נכון.
וגם, אם לא היה לנו קשור לשני דבר שהם אינה נאמנות, עברנו על שבויות בסוגיה הקודמת.
עוד פעם?
כבר דיברנו על שבויות עם הפשע
עשר
בסוגיה הקודמת, מה
החידוש
פה?
נכון, זה המשנה
של... למה לא להגיד שיש מידע בגלל שהן אינן נאמנות, אז בזה
נראה
לנו המשנה שיש עדות? לא הבנתי. בזה שהמשנה אומרת אינן נאמנות, בזה יש לנו ראייה מהמשנה שיש עדות עליהן, זה לא מתקיים.
נכון, זה בדיוק.
אבל זה יותר ברור מאשר שתי נשים.
לא, זה ראיה מהדין, אני קודם כל רוצה להראות שזה הדין. זאת אומרת, את צודקת, זאת אומרת, אם היה פה פשע עשר, וכל אחת הייתה אומרת נשבתי ותאורה אני, אז ברור שהדין היה צריך להיות שהיא נאמנת, הרי זאת המשנה הקודמת.
נכון.
המשנה הקודמת אומרת לנו שאם באה אישה ואומרת נשבתי ותאורה אני, היא נאמנת. אז למה כתוב פה שאינן נאמנות? לכן ברור גם מהדין, את צודקת. לכן גם מהדין ברור שאין פה פשע עשר. איך לקרוא את זה אבל במשנה? הרי כתוב זאת אומרת נשבתי ותאורה אני, אבל לא, אלא שתי נשים נשבו. אנחנו יודעים שהם נשבו. אחת מהן אומרת נשבתי, אתה צודק, אבל תאורה אני. לא שהיא עכשיו מספרת לי שהיא נשבתה, אני יודע שנשבתה. היא רק אומרת אני מודה, נשבתי, אבל אני תאורה, מה אתה רוצה? בסדר? ובאמת רש"י כותב שיש לנו עדויות על זה שהן נשבו בדיוק בגלל העניין הזה. תוספות באמת לא גרס.
הם היו לומדות תורה, אז הם היו יודעות להעיד אחת על השנייה, אבל לא אחת כל אחת על עצמה.
זה השאלה של החיישינן לגומלין, מה שכתוב פה.
תלוי מתי הם היו, אז לא למדו. מה קשה, אם היו
למדות.
אם הם היו למדות, אז הם לא היו נאמנות גם אם מעידות אחת על השנייה. לא, זה ברור שזה ככה.
לא נאמנות לומר.
ברור שזה ככה, זאת אומרת, ברור שמה שאנחנו לא חוששים לגומלין, או לא, לי זה ברור, חלק מזה זה בגלל שאנשים לא יודעות את ההלכות האלה. אז בחברה... לא שומע.
הוא יבוא כאן מפחם, הוא ידע איך לצאת מזה, הוא יגיד טענה שהיא חלשה. ככה
הדין, יצא לטובתו. בסדר, זה השאלה הרגילה על מיגו, מה...
אז
זה
גם פה, שמה אנחנו לא חוששים לתלמיד חכם, פה כן חוששים לנשים למדניות.
מה זאת אומרת חוששים לנשים למדניות? אנחנו להפך, אנחנו לא חוששים. לא חוששים ללמדניות.
לא חוששים שהם למדניות.
במיגו אז אמרנו כבר, שבמיגו הנקודה היא שגם מעם הארץ ילך לתלמיד חכם ויתייעץ איתו, אז לכן גם מעם הארץ יש מיגו. בסדר? אבל פה החשש הזה לגומלין אצל נשים לא קיים. אני מניח שבחברה שבה יש נשים שמכירות את ההלכות האלה, יכול להיות שהדין ישתנה. לא יודע, כל דבר לגופו.
אבל ראינו בפעם שעברה שהבנות של שמואל,
כן,
שהיו ידעו בדיוק, נשאו
את פה לשתי, והם אמרו לשם,
ואחר זאת התירו.
נכון, זה באמת באמת שאלה, למרות ששם זה הולך עוד פעם בכיוון ההפוך, שם זה פשע עשר, פה זה גומלין. זה, טוב, אבל אמרתי, זה, בסוף החלטתי לא להיכנס לעניין הזה של הפועל השתיק, רציתי לתת שיעור על הפועל השתיקים.
אבל... זה יפה,
כן.
תשלח לנו משהו.
לא, אין לי כתוב, אני צריך להכין את זה, אבל כן, זו סוגיה מעניינת. לא יודע, טוב, נראה. אולי נעשה משהו בפעם הבאה. נראה. טוב, אז תוספות אומר ככה, שתי נשים שנשבו, אומר רידה, לא גרסינן, זאת אומרת נשבתי וטהורני, אלא זאת אומרת טהורני. דהה, בדעיק העדים שנשבו, איירה. זאת אומרת, תוספות מסכים לרשי שמדובר שהיו עדים, רק קשה לו הגרסה במשנה, אז הוא אומר, כנראה לא גורסים את נשבטי. ומי הוא יש לקיים הגרסה, אומר התוספות, דאיירי שמדובר, דאין הוא לא יד אי דאי כעדים. והשמועינן, דאפילו אחי, לא מהמני. יכול להיות שבאמת היו עדים, ולא צריך למחוק את המילה נשבטי. באמת האישה באה ביוזמתה ואומרת, נשבטי הוא טהורני. היא בכלל לא ידעה שלבית הדין כבר היו עדים הזה שהיא נשבטה. היא חשבה שהיא מחדשת את זה לבית הדין, אוקיי? והחידוש הוא שהיא נאמנת, שהיא לא נאמנת, שהיא לא נאמנת במצב כזה. למה? למה באמת היא לא נאמנת? אז פה באמת הקובץ שיעורים אומר ככה, ובתוספות לאל דף כף ג' אומר ריב וכולי, דאי רדאין הוא לא ידע דאי כעדים, והשמועינן דאפילו אחי לא מהמנה, עד כאן לשונו. כן, אני קורא פה את הקובץ שיעורים. והנה אם הדמיגו הוא מטעם ענן סהדי, אינו מובן. דאמי לא מהמנה בחי גבנה. אם המיגו הוא רק הסברה של מה לי לשקר, כן, זה מה שקורה ענן סהדי, הסברה המבררת הזו, אז מה הבעיה? הרי אם הם לא ידעו על העדים, אז באמת היה להם מיגו שהם יכלו להגיד שהם בכלל לא נשבו, לשיטתם. עוד פעם, זה לא היה עוזר כי יש לנו עדים, אבל כשהם עשו את החשבון לעצמן, הראיה שהם לא משקרות.
היה להם מיגו, אבל לא היה להם הפה שעשר בעצם.
עוד רגע נראה, עוד רגע נראה, זה כבר ניסוח קצת אחר. ואז הוא אומר, אנחנו רואים מפה, שבמיגו יש עוד מימד חוץ מהמעלי לשקר, מה שקראנו כוח טענה או כוח נאמנות, אוקיי? זה מופיע בקובץ שיעורים שהזכרתי אותו גם אז, שהוא מוכיח מכל מיני מקומות שיש במיגו משהו מעבר למעלי לשקר. ואחת הראיות שלו זה מהתוספות הזה. אוקיי? ואז הוא אומר, רואים אבל הנה אם הדמיגו הוא כוח נאמנות מהטענה האחרת שהיה יכול לטעון, וכיוון זה באמת אי כעדים, אין להם עוד כוח נאמנות. אומר, כיוון שמיגו יש בו עוד משהו חוץ מהמעלי לשקר, יש בו גם כוח נאמנות, ופה את כוח הנאמנות אין, כי כוח הנאמנות זה מכניזם משפטי, זה לא חשבון כזה של מעלי לשקר. והמכניזם המשפטי אומר, אני נותן להם את הכוח שהיה להם אילו היו טעונות את הטענה ההיא. אבל אם היו טעונות את הטענה ההיא, זה לא היה מועיל להם, כי יש לנו עדים. אוקיי? אז לכן אין להם באמת כוח לטעון את הטענה האלטרנטיבית. את הסברה של המעלי לשקר יש גם במצב הזה. אבל את כוח הטענה אין במצב הזה. אוקיי? יפה. עכשיו, באמת מה שיעל העיר הקודם, אני רוצה להוסיף עוד משהו לדבריו. יכול להיות שהוא לא צודק. אני יכול לדחות את הראייה שלו. מיגו זה רק מעלי לשקר. אין כוח נאמנות במיגו. למה פה זה לא מועיל? כי פה מיגו לא מועיל, רק פשע עשר מועיל. ופה זה רק מיגו, זה לא פשע עשר. לכן זה לא מועיל. מבינות מה שאני אומר? זאת אומרת, אני יכול הייתי להגיד שבמיגו יש רק את הסברה של מעלי לשקר. אין את הכוח נאמנות הזה. אין, יש רק את זה. עכשיו, טוב, פה הרי יש את הסברה. את הסברה שלה, שאם היא הייתה רוצה לשקר, לא הייתה בכלל אומרת שהיא הייתה שבויה. הסברה הזאת קיימת, כי היא לשיטתה לא ידעה שיש עדים. נכון? אז מה הבעיה? יש לה פה מיגו נהדר? ולא חסר כלום, כי אני אומר שאין במיגו משהו מעבר לסברה הזאת. ונכון, לא חסר פה כלום. רק גם מיגו מושלם לא מועיל במצב כזה. רק פשע עשר מועיל, לא מיגו. פשע עשר יותר חזק.
תראי,
יש
בזה משהו משותף, ששניים בצורה זו אופן פוסלים את הראייה או את האמירה שמעידה על כך
ש... אני אומר שהנפקמינה היא שאני עכשיו יכול להגיד לא כמו הקובץ שיעורים, אין מפה ראייה שבמיגו יש עוד משהו חוץ ממה להישקר. ובמקומות אחרים היינו שיש איזה נפקמינו.
כן, במקומות אחרים זה יכול להיות.
לא, אני אומר, אז מפה אי אפשר להביא ראייה שמיגו יש בו עוד משהו חוץ מהסברת שמה להישקר.
כן, כן,
הבנתי. כיוון שפה אנחנו מדברים על פשע עשר. ובפשע עשר ברור שיש עוד משהו חוץ מהסברה. למשל, מה שדיברנו בשיעור על פשע עשר, אמרתי, אל תשתמש במידע שאני נותנת לך נגדי. אני לא משתמש במידע שאת נותנת לי, קיבלתי אותו מהעדים שנשבט. אז לכן ודאי שפשע עשר אין פה, לכל היותר יש פה מיגו. ומה שמועיל כדי לתאר אישה, ראינו במשנה הקודמת, זה רק כאשר יש לה פשע עשר. כשהיא אומרת נשבטי, הוא תאורה אני. אם יש לה סתם מיגו, זה לא יועיל. ולכן אין ראיה למה שהקובע שיעורים טוען. אלא אם כן אומרים שפשע עשר זה ממש מיגו, זה אותו דבר. זה רק מיגו יותר חזק, אבל זה בעצם מיגו. אז הוא צודק. אבל אם אני אומר שפשע עשר יש בו משהו מעבר למיגו, אז הראיה של הקובע שיעורים לא נכונה. עוד הערה, ראיתי שהביאו, אגב חיפשתי אחרי זה בתשובת הראש עצמו ולא מצאתי, אבל ראיתי הפניה לתשובת הראש בכלל סמך וב, שהוא כותב מה קורה כשיש עדים פסולים על זה שהיא נשבט, לא עדים כשרים, הם לא נאמנים להגיד שהיא נשבט, הם עדים פסולים.
אבל
כן, עדים פסולים. אבל עכשיו היא באה ואומרת נשבטי וטהורה אני. אז אומר הראש, אומר הראש, אין לה, אומר הראש, אין לה פשע עשר.
אין לה?
אין לה. כי סוף סוף יש פה מקור אחר של מידע, המידע הוא לא רק ממנה. נכון שהמקור הזה זה עדים פסולים, אבל אי אפשר להגיד שהיא המציאה פה את הגלגל, שהיא נדבר לנו איזשהו מידע.
למה לא פוסלים את זה לכתחילה? וזהו, העדים הם פסולים, אנחנו בכלל לא מקשיבים לכם.
אבל נגיד שהקשבנו להם ורק אחרי זה גילינו שהם פסולים?
מה?
למשל, אם הקשבנו להם ורק אחרי זה גילינו שהם פסולים?
כמו שרואים את זה, שהשופט אומר, תמחקו מה שנאמר.
זה כמו שהשופט אומר, תמחקו את מה שנאמר. הוא אומר, תמחקו את מה שנאמר, אבל הוא זוכר היטב את מה שנאמר. ובשביל זה אגב העורכי הדין גם אומרים את זה, למרות שהם יודעים שהשופט יגיד להם תמחקו את מה שנאמר, כי הם יודעים שכולם ימחקו, אבל אחרי שיגידו למחוק אז כולם יזכרו את זה עוד יותר טוב. זה הדבר שאותו מחקו, כולם זוכרים. זה כמו לא לחשוב על פיל ורוד, כן, זה אותו, כן. נועה?
זה עדיין מעייתי מבחינה משפטית, אי אפשר לקחת עדות של מישהו פסול, כמו
ש... לא, לא, כן, עוד פעם, אני לא מאמין לעדים האלה שהיא שבויה, הם עדים פסולים. אבל מה שהיא אומרת כבר לא נחשב פשע עשר, זה הכל.
אני קראתי על זה בעיתון של אתמול בבוקר.
אולי גם, אולי גם, יכול להיות שגם קול יעשה את אותו דבר, כן? אם יצא קול עליה שהיא פסולה, שהיא נשבטה, סליחה, זה לא יהיה פשע עשר, מאוד סביר, לפי הראש.
אבל זה לא רק לא הפשע עשר לפי רש"י, כלומר לפי תוספות היא הייתה יכולה לשתוק. ולא להגיד נשבטי
בתאורני,
בהגדרה שלהם, את הפשע עשר. אני לא... הם לא רוצים שהמידע בא ממנו.
אפשר היה לתלות את זה מחלוקת רש"י ותוספות, אני לא בטוח שזה ככה. יכול להיות שגם לפי תוספות זה בעייתי. כי מיגו דיבאי שתיק זה שבאמת שאני יכול לשתוק ולא יקרה שום דבר. אבל פה אם היא שותקת, היא בכל זאת משאירה פה איזשהו קול באוויר של שני אנשים, בסדר, הם עדים פסולים, בטח אם הם רק קרובים והם לא פסולים כדוברי שקר, אלא הם פסולים פורמלית. יש פה שני אנשים נכבדים שאומרים שהיא נשבטה. היא יכולה באמת לשתוק? זאת אופציה מבחינתה.
אבל גם כשאמר הקאמר אומר לו, לקחת את הקרקע של אבא שלי והוא שותק, זה עדיין הפשע, כי לא, והוא לא שותק, זאת אומרת, הוא אומר, נכון, הקרקע הייתה של אבא שלך?
לא, כי הוא...
מרקמה גם בבעיה.
ברור, אבל כי מרקמה הוא נוגע בדבר, אף אחד לא יאמין לו, הוא רוצה את הקרקע. אבל פה באים שני עדים בלתי תלויים, נכון שהם פסולים מבחינה משפטית, אבל באים שני אנשים בלתי תלויים ואומרים, האישה הזאת נשבטה. את היית מוכנה שהשם הזה יצא לך ברחוב ולשתוק? להשאיר את זה ככה, לא להגיב? אין, בסדר, אין לזה מעמד משפטי. יכול להיות שגם לפי תוספות זה לא נקרא מיגו דיבאי שתיק. מיגו דיבאי שתיק זה כשקל לי מאוד לשתוק. נכון? היא יכולה לשתוק, אבל זה לא קל לשתוק. זה לא מוצא מתבקש לשתוק. אז שאת שואלת אותי, אז רגע, אם אני משקרת למה לא שתקתי? יש לי תשובה טובה למה לא שתקת. לא שתקת כי רצית להכחיש את העדות שלהם. לא בגלל שאת כזאת דוברת אמת גדולה. לכן גם לפי תוספות זה מוריד קצת את העוצמה של המיגו. אפשר להבין את זה, זה לא דבר מופרך.
הרב, לא יגיד הראש אם חמותה וצרתה יבואו ויעידו שהיא
נשבטה? אז אולי זה לא יהיה, אני לא יודע.
אז יש כאילו מדרג בפסלות?
לא שומע?
יש מדרג בפסלות?
אולי, לא יודע, אני לא ראיתי את הראש הזה בפנים, אני לא יודע מה הוא אומר. אבל יש, בסברה יש מקום לחלק, כן? כמו אמר הקמה, מה שנועה אמרה קודם. שאמר הקמה לא מפריע לי לעשות את זה פשע עשר. לפי תוספות.
רציתי לשאול משהו לגבי היו אסורות להתחתן עם כהנים?
למה?
כי הם נשבו.
אה, זה לא בדיוק נשבו. נשבו,
לא שמעתי את השאלה של הכל מי?
זה לא בדיוק נשבו, הם היו במחנות או בדברים כאלה, זה קבוצות, זה לא איזו שבויה שנמצאת עם כמה גויים באיזשהו מקום שאף אחד לא יודע.
זה תמיד, זה מובן הגדול
לעולם.
מה, לא שומע?
כן, ייתכן שבנות צעירות.
הכל ייתכן, הכל ייתכן, אני רק אומר שניצולה מן השורה, אני לא חושב שאפשר להניח באופן הפשוט שזה מה שקרה. ייתכן? הכל לא, כל דבר ייתכן.
יש היום המון פסולים בעם ישראל, כי הרבה כהנים התחתנו עם נשים שהיו זה.
אבל בפסולים, כיוון שנטמעה, נטמעה. זאת אומרת, ברגע שאנחנו לא יודעים על זה, אז זה לא קיים.
מה זאת אומרת?
לא קיים.
כהן רשאי להתחתן עם אישה שלא הייתה נשואה לפני כן, אבל היה לה
בן זוג. לא, אבל לא גוי.
אה,
אתה מדבר על
גוי?
כן. זה הבעיה של נטמעה פה, מה הבעיה של נטמעה פה? שהיא נבעלה לגוי, ולכן אסור לה להינשא לכהן. טוב, בואו נמשיך. הגמרא עכשיו מביאה ברייתא, תנו רבנן, אני טמאה וחברתי טהורה נאמנת. אני טהורה וחברתי טמאה אינה נאמנת. אני וחברתי טמאה נאמנת על עצמה ואינה נאמנת על חברתה. אני וחברתי טהורה נאמנת על חברתה ואינה נאמנת על עצמה. בעצם, אם נסכם את זה בקצרה, העסק הוא די פשוט. זה אותם דינים, אותם דינים שראינו במשנה, אותם דינים שראינו במשנה, חוץ מעוד שני דינים לגבי טומאה. טומאה של עצמה, זה שווי ענף שחתיכה דייסורה, לכן היא נאמנת. טומאה של האחרת, באופן עקרוני היא לא נאמנת. בסדר? היא לא, כן, היא לא נאמנת על חברתה שטמאה, אבל כמובן שזה רק במקום שחברתה מכחישה אותה, או שיש מישהו אחר שמכחיש אותה, אחרת החברה נשארת טמאה גם בלי שהיא אומרת עליה שהיא טמאה. נכון? כי יש הרי חומרא דרבנן שלחשוש לטומאה, אם אנחנו יודעים שהיא נשבתה. אוקיי? אז זה הדינים בעצם בברייתא, מכאן מתחילה הגמרא לברר איך בדיוק מדובר. איך ידע מעיד עלי כעדים על עצמה, עמי לא מאמנה, נשבתי אותו או אני כאמרה. אלא פשיטא דאיכא עדים. אם המציע תעני וחברת, בקיצור יש פה איזשהם סתירות, אז אומרים רישא וסיפא כשיש עדים, מציע תא שאין עדים. בסדר? זה...
יש את המקרה שאומרת טהורה אני וטמאה אני, ואז שואלים היחידה אני, ואז המסקנה היא שמדובר שיש עדים, נכון? עכשיו אני אמרתי, כאילו חשבתי לעצמי שהיא לא נאמנת להתיר את עצמה, אבל היא אף פעם לא נאמנת לטמא את עצמה. לא, המסקנה שם של הגמרא היא שהיא לא נאמנת להגיד על השנייה שהיא טמאה, אבל לא, אבל השאלה היא אם היא בחזקת, אם השנייה חברה בחזקת טמאה, מה זה משנה אם היא נאמנת או לא נאמנת להגיד עליה?
לא משנה.
בדיוק, היא לא מעלה ולא מורידה כלפי אם היא אומרת כי החברה טמאה.
כן.
אין, אין, לא
אין משקל העדות שלה.
אז בכלל, אז בכלל המקרה הזה שכאילו, הרי יש פה, יש פה כל השילובים של תאורה, של, של, של שתיהן, נכון? אז המקרים בעצם ש, שהיא אומרת שחברה טמאה, בכלל לא רלוונטיים, לא צריך להזכיר אותם.
לא, לא הבנתי. למה? אם החברתה טמאה, אבל יש עדים שהיא נשבתה. בסדר? יש עדים שחב... זה מה שהגמרא אומרת, הנה תראו. אם המציע, אלא פשיטא דאיכא עדים. בסדר?
Okay.
אם המציע yes. אתה, אני וחברתי טמאה, נאמנת על עצמה ואינה נאמנת על חברתה. ואי דאיכא עדים, ואי דאיכא עדים, המי לא מאמנה? מה המי לא מאמנה? שמה? המי לא מאמנה על חברתה. המי לא, על עצמה היא נאמנת.
אבל העדות של חברתה לא רלוונטית, אם... אם גם, אם גם החברה בחזקת מאה, וגם היא אומרת, למה? כי אמרנו שאם היא נשבתה, אז היא בחזקת מאה. או שאנחנו מגלים את זה שהיא נשבתה רק מהאמירה של האישה הראשונה.
זה בדיוק השאלה. אם יש, זה מה שהגמרא עושה את החשבון. אם יש עדים שהיא נשבתה החברה, אז כשאני אומרת שהיא טמאה, למה אני לא נאמנת? עוד פעם, מה זה נאמנת? נאמנת לא במובן של לטמא אותה מכוחי. היא תהיה טמאה, כי זה לא רלוונטי, יש עדים שהיא נשבתה, היא לא, עצמה לא יכולה להגיד שהיא טהורה, ואני אומרת שהיא טמאה. אבל אם אין עדים, והחברה אומרת שאני טהורה, אומרת על עצמה, אני טהורה, ואני אומרת עליה שהיא טמאה, אז אני לא נאמנת. כי להי יש פשע עשה על עצמה, לתאר את עצמה. ונגד הפשע השר שלה אני לא יכולה להגיד שהיא נטמאה. הנאמנת פה כמובן אין הכוונה שזה מכוחה היא נטמאת החברה. היא נטמאת כי היא הייתה שבויה. בסדר?
לא, לא הבנתי את ה...
עוד פעם, נגיד שאישה רחל מעידה על לאה שהיא נטמאה. אם יש עדים על זה שלאה נשבתה, ולאה אומרת נשבתי וטהורה אני. בסדר? ורחל אומרת עליה שלא, היא נטמאה. מה הדין במצב כזה?
אתה לא נאמנת.
רחל כן נאמנת.
רחל אף פעם לא נאמנת להגיד על השנייה שהיא טמאה.
לא, זה לא קשור, נאמנת במובן הזה ש... נאמנת במובן הזה שלאה טמאה. עוד פעם, נאמנת במובן הזה שלאה טמאה. נכון, היא הייתה טמאה גם בלעדיה. גם בלי האמירה שלה שהיא טמאה, לאה הייתה טמאה. זה מה שנקרא פה נאמנת. נאמנת הכוונה שהיא נשארת טמאה למרות שהיא צועקת אני טהורה. אבל אם אין עדים, אם אין עדים, אז להיא, לשנייה שאומרת נשבתי וטהורה אני, יש פשע עשר, ולכן היא טהורה. והאישה השנייה שמעידה עליה שהיא טמאה, לא נאמנת. להוציא אותה מהפשע עשר. זה מה שאומרת הגמרא.
אבל יש לה חברה, במקרה הזה, חזקת
הטהורה. למה? אין לה, יש עדים על זה שהיא נשבתה.
אבל אם אין עדים.
אם אין עדים אז היא טהורה.
יש לה פשע עשר.
אם אין עדים אז היא טהורה, יש לה פשע עשר, והשנייה לא יכולה לטמא אותה.
לא, לראשונה יש פשע עשר,
והשנייה חזקה. השנייה היא לא יכולה לטמא אותה, זו שאלה חזקה. לראשונה יש פשע עשר, והשנייה לא יכולה לטמא אותה. יש לה פשע עשר. פשע עשר זה כמו שני עדים.
הברייתא מדברת על מצב של שבירו?
לא שומע? הברייתא
מדברת על מצב של שבי או...
כן.
בכלל
סתם על עדות
של טמאה
וטהורה. לא, שבי, שבי. טמאה וטהורה בהקשר של שבי. טמאה וטהורה לכהונה.
אז ברגע שלאה אמרה עליה טמאה, אז היא כאילו אמרה שהיא יודעת עליה גם שהיא נשבתה, אבל אין לה פשע עשר.
לא, יש לה פשע עשר, זה שאת יודעת שהיא נשבתה, אז מה?
אבל אני יודעת שהיא נשבתה.
אז מה? זה שיש אישה אחת שהיא עד אחד ועד פסול שאומרת שהאישה נשבתה, מה זה אומר? זה לא אומר כלום.
זה רק להקל שאפשר להביא עד אחד פסול.
את מתכוונת אולי להקשות לפי הראש, שאני מקווה שהוא קיים, הראש שהבאתי קודם, שאומר שאם יש שני עדים פסולים שאומרים שהיא נשבתה, אז לשנייה זה לא פשע עשר. מהגמרא פה רואים שכאשר השני עדים הפסולים האלה זאת אישה אחת, אז יש פשע עשר. בכל מקרה, זה רואים בגמרא. כנראה שהראש יאמר את זה רק על, אם הוא אומר את זה, אני אומר עוד פעם, אז הוא יאמר את זה רק על מצב שזה שני עדים פסולים. בסדר?
מה זה משנה אם זה אחד או שניים או מאה? אם יש קול, אמרנו, אם יש קול
שאומר את זה... השאלה מה יוצר קול? באה שבויה ואומרת, היא נשבתה, גם כן. מי אמר שזה מוציא קול? באים שני עדים שלא קשורים לסיפור, ואומרים, היא נשבתה, זה אולי מוציא קול, אני לא יודע, עוד פעם, זו שאלה של הערכת מציאות. אבל יכול להיות שזה מה שהראש אומר, צריך לראות אותו בפנים. בסדר? טוב, רב פאפה אמר, כולה דאיקה עדים, ואיקה עד אחד דקאפיך. כן, יש שני עדים על השבי, ויש עד אחד שהולך נגד העדות של מה שהאישה אומרת. כל פעם הוא אומר את ההפך מה שהיא אומרת. עקשן כזה, היא אומרת ככה אז הוא אומר ההפך, היא אומרת ככה הוא אומר ההפך, בסדר? אני צוחק כמובן, זה לא העד עקשן, זה פשוט ארבעה מקרים, זה ארבעה מקרים שונים, וכל המקרים האלה מדובר שהאישה אומרת משהו אחד ועד אחד טוען נגדה, ויש שני עדים על השבי, ועכשיו מתחילים לעשות את כל החשבונות האלה עם השבי ענף שחתיך.
אבל מה העד האחר אומר? מה שהיא אומרת?
עוד פעם?
זה לא
סימנתי. מה? בואו נראה, למשל, המקרה...
יש שמעידים על השבי, ואחד מעין... מה אומר העד השני? הוא אומר מה שהאישה אומרת, או שלא אכפת לנו מה שהוא אומר?
בואו נראה, למה לנחש? אמרה אני טמאה וחברתי טהורה, בסדר? היא אומרת אני טמאה וחברתי טהורה. ואמר לה עד אחד, את טהורה וחברתך טמאה, הפוך. בסדר?
זה עד אחד.
מה? עד אחד, הכל זה עד אחד.
זה עד על העד השני.
אין עד שני, יש שני עדים על זה שהם נשבו. גמרנו, הם ירדו מהמשחק.
אה,
הם הלכו,
זה לא מדובר על, על, על האם הם נטמעו או לא, זה לא קשור לעדים. השני עדים הם על זה שהם נשבו כדי שלא יהיה פה פשע עשר. עכשיו אין פשע עשר, עכשיו מתחילות עדויות. אז האישה אומרת, אני טמאה וחברתי טהורה. מה היה צריך להיות לולי העד הראשון? העד שכנגדה? על עצמה אישה וענף שחתיכה דייסורה, נכון? על עצמה היא נאמנת, ועל חברתה?
גם נאמנת,
נכון? הייתה צריכה להיות נאמנת. עכשיו בא עד אחד ואומר לה, הפוך, את טהורה וחברתך טמאה. מה קורה שם? אז היא עצמה שווי ענף שחתיכה דייסור הזה שיש עד אחד נגדה לא מפריע, נכון? וחברתה, מה קורה?
היא טהורה.
למה?
עד אחד לא יכול
להיות. האישה היא טהורה.
כי האישה שאומרת שהיא טהורה נחשבת כמו שניים, זוכרות את הסוגיה הקודמת. כל מקום שהאמין התורה עד אחד הרי הוא כשניים, למרות שפה כמובן זה האמינו חכמים עד אחד הרי הוא כשניים. אבל זה זוכות את התוספות שאמר שזה רק אחרי פסק של בית דין, אם זה בעדות של שרק מדרבנן נאמן עד אחד, אם זה בסוטה שמדאורייתא עד אחד נאמן, אז עצם העדות זה כשני עדים, אם זה דרבנן זה רק אחרי פסק בית דין. וגם פה הר"ן כותב אותו דבר, ראיתם את הר"ן. בכל מקרה, אבל מה שהגמרא אומרת, שאם אני אומרת על חברתי שהיא טהורה, באופן עקרוני אני נחשבת כמו שני עדים, כי כל מקום שימין התורה עד אחד הרי הוא כשניים, ונגדי יש עד אחד שאומר שהיא נטמעה, ורב של עד אחד במקום שניים אינם כלום, ולכן היא נשארת טהורה. אז זה מתאים, אוקיי? עכשיו הר"ן פה כותב, הבאתי לכן את הר"ן פה כותב שמדובר שבית דין פסק על פי דבריה ואז הגיע העד שהכחיש את דבריה. למה הוא צריך להגיע לזה, הר"ן?
כדי להתקדש.
בגלל מה שראינו בסוגיה הקודמת, נכון? שמה שראינו בסוגיה הקודמת זה שכל מקום שהאמין התורה עד אחד הרי הוא כשניים, זה כשהאמין התורה עד אחד, כמו בסוטה. אבל בעדות אישה למשל שזה רק דין דרבנן, או בעדות שבויה שזה הכל מדרבנן, שם רבנן קיבלו עד אחד, לא התורה. מי אמר שזה כשניים? אז יש ראשונים שאומרים שגם במצב כזה זה כשניים, וכך פשט הסוגיה הקודמת כמובן. אבל מה שתוספות אמר על הסוגיה הקודמת, ששם דובר אחרי פסק בית דין, ואחרי פסק בית דין גם במקום שעד אחד נאמן רק מדרבנן, אם בית דין פסק על פיו, שם זה כבר הופך להיות כמו פסק על פי שני עדים, ועכשיו אם יבוא עד אחד נגד הוא לא יהיה נאמן. אומר הר"ן, זה מה שקורה פה, כיוון שפה הרי הנאמנות של עד אחד היא מדרבנן, אם היה מגיע עד אחד נגדה היא לא הייתה נאמנת. למה היא לא הייתה נאמנת? כי יש פה עד אחד בהכחשה, עד אחד בהכחשה, וחכמים האמינו לעד אחד כשיש עד אחד. אבל אם העד אחד הזה בהכחשה, אז אין פה אפילו עד אחד, אז למה שחכמים יאמינו לו? אז אין, היא לא נאמנת. אם בית דין פסק על פיה, ואז זה פסק בית דין על פי עדותה, שזה כמו פסק על פי שני עדים, ועכשיו בא עד אחד שמעיד נגד, אז זה עד אחד נגד שניים והוא לא נאמן. בסדר? זה הר"ן. מה סובר הרמב״ם? הר"ן הרי עצמו מביא שהרמב״ם לא סובר כך. מה סובר הרמב״ם? הרמב״ם טוען שגם בלי פסק בית דין, אפילו בעד אחד מוכחש, האמינו חכמים לעד הזה, הוא כמו שניים, לא צריך פסק בית דין, הוא לא עושה את החילוק של תוספות מהסוגיה הקודמת. בסדר? הר"ן פה הולך כמו תוספות בסוגיה הקודמת, הרמב״ם חולק עליהם. הרמב״ם טוען שגם בעד אחד שנאמן מדרבנן, יש לו מעמד של שניים, מעד שהוא העיד, לא צריך שבית דין יפסוק על פיו, אוקיי? עכשיו יש את המקרה השני, אני טהורה וחברתי טמאה, ואמר לה עד אחד, את טמאה וחברתך טהורה. עוד פעם הוא אומר לה בדיוק את ההפך. אז בואו נראה לפני העד מה היה צריך להיות הדין לפני העד. הכל זה עם עדים, אני מזכיר, הכל זה עם עדים על השבי, רגע, הכל זה עם עדים על השבי, ואין הפשע עשר, כן? זה ברור, זה ההקדמה של רב פאפה. עכשיו בואו נראה, כשהיא אומרת אני טהורה,
לא, היא לא נאמנת.
לא נאמנת. חברתי טמאה? נאמנת. נאמנת. יש עדים על השבי, וחברתה לא יעזור שהיא תצעק שהיא טהורה, כי יש עדים על השבי. לכן כשאני אומרת שהיא טמאה, אני נאמנת. עוד פעם, מה זה נאמנת? גם בלי שהייתי אומרת את זה, היא הייתה טמאה, כמו שראינו למעלה. עכשיו מגיע...
זה לא שבאמת, זה שאין לה כוח לשנות את המדיניות.
עוד פעם?
זה לא שהיא נאמנת, זה רק שאין לה כוח לשנות את השנייה.
לשנייה אין כוח, לא לה אין כוח. היא לא באה לשנות. היא באה להגיד שהיא תמאה, כמו שזה באמת הדין. אז זה היה צריך להיות. עכשיו יש עד נגדה, שהוא אומר שאת תמאה וחברתך תאורה. מה קורה עכשיו? אז הוא אומר ככה, היא כיוון דאיקה עדים לאו כל כמינה. אז היא לא יכולה להגיד על עצמה שהיא תאורה, כי יש עדים אין לה פשע עשר. והעד אומר שהיא תמאה. כמובן לא צריך את העד בכלל. היא הייתה תמאה גם בלי זה. אז היא נשארת תמאה. לגבי החברה, העד הרי אומר שהיא תאורה. עד אחד נאמן לתאר אותה. וזה שהיא אומרת שהיא תמאה, היא רק עד אחד. והעד הזה שמולה הוא כמו שניים. על זה מקשה הר"ן, על זה מקשה הר"ן, קשה מאוד. ראינו שמדובר שהעד הגיע אחרי שבית דין פסק על סמך עדות האישה. נכון? מה בית דין פסק על סמך עדות האישה?
היא
תאורה. שהחברה תמאה. עכשיו בא העד ואומר החברה תאורה.
הבעיה.
יש פסק בית דין לפי שני עדים שהיא תמאה.
איזה שניים אבל?
פסק בית דין.
לא, אבל הפסק בית דין ניתן רק, כאילו...
אז מה? ברגע שניתן פסק בית דין, אין נאמנות לעד אחד לצאת נגדו.
לא, אבל זה הכולה בשבויה, לא?
לא, לא נגד פסק בית דין. עד אחד יכול להביא לפסק של בית דין, זה הכולה. אבל אחרי שבית דין פסק, יש איזה מעמד כמו משהו שיתקבל על פי שני עדים. אם יבוא עכשיו עד אחד להכחיש את זה, לא יעזור לו כלום.
אחי,
מתו
נבוא שני...
אבל למה יש פסק בית דין שהיא תמאה?
כי הבית דין פסק אחרי שהאישה באה ואומרת, האישה באה ואמרה אני תאורה וחברתי תמאה. מה בית דין פסק?
לא, הבית דין לא פסק על פי העדות שלה, אלא רק הסתמך על...
לא משנה, בתכלס הוא פסק שהחברה תמאה.
שהיא
בחזקת,
אבל ברגע
שבא העד והתיר
אותה...
לא, ברגע שבית דין פסק כבר לא מספיק עד אחד, צריך שניים.
אז אנחנו מעמדים אותה בחזקת
תמיעה. נכון.
אבל עכשיו יבוא עד אחד, זה הכולה שהביאו רבנן.
לא, הכולה הזאת היא לפני פסק בית דין.
זה הבנה של הרב.
הכולה הזאת היא לפני פסק בית דין. לפני פסק בית דין, אם יבוא עד אחד, אנחנו לא נפסוק שהיא תמיעה. אבל אחרי שבית דין פסק, אפילו שבית דין פסק על פי עד אחד, על פי חזקה, אחרי שבית דין פסק, הפסק הוא כמו שני עדים. עכשיו יבוא עד אחד, לא יעזור לו.
אולי במקרה כזה בית דין לא יפסוק.
אז לא, לא, בית דין יפסוק, ברור שהוא יפסוק.
לא הבנתי. בית דין לא פוסק בעניין, כאילו, מה
שרדה,
זה תמיד יהיה ככה.
לא, זה לא תמיד יהיה ככה, אם העד הזה יגיע לפני שבית דין פסק, אם הבית דין הזה יפסוק, בית דין יפסוק רק אחרי שהעד הגיע, אז מה?
אם בית דין יפסוק?
רק אחרי שהעד הגיע.
מה?
הוא יפסוק שהיא תאורה.
ברור,
זהו, זה הכולה, לא ברור, זאת הכולה, יש פה עד אחד על זה שהיא תאורה ובית דין יקבל את זה, זאת הכולה, אבל אם בית דין כבר פסק שהיא תמאה ועכשיו יבוא עד אחד שהיא תאורה, לא יעזור, יש פסק בית דין, זה כמו שני עדים.
אז אולי
העד הגיע לפני הפסק. אז הר"ן אבל הסביר למעלה שמדובר שהעד הגיע אחרי, כי אם העד הגיע לפני, אז אין פה עד מול עד.
אבל הוא הסביר את זה רק כשאנחנו אומרים על, שמקבלים בעצם את העדות, להגיד את המעמד של העדות שלה, של האישה על החברתה. רק אז הוא אומר, אוקיי, יש לי עד אחד שהוא בודד, הוא נחשב כשניים, זה אחרי פסק בית דין, עכשיו בא אחד. הוא לא בא לפתור את הבעיה הזאת, כאן אין
לא, הוא שלא בא לפתור את הבעיה הזאת, אבל גם פה יש את אותה בעיה. יש פה עד מול עד. אפשר להאמין לעד הזה שאומר תאורה? הוא מוכחש. יש עדה אחת שאומרת שהיא תמאה.
אבל היא
תמאה
בגלל ש...
לא, יש עדה שאומרת שהיא תמאה, לא בגלל ולא כלום.
כדי לתאמץ על שני עדים, כדי לתאר.
לא, אבל העד שמתאר הוא עד שמוכחש. יש עד נגדו. עוד פעם, לא צריך היה את האישה כדי לטמא את האישה השנייה. אבל יש פה עדות של עדה אחת, אז יש האישה השנייה טמאה. עכשיו בא עד ואומר האישה השנייה טהורה, אבל העד הזה מוכחש מהאישה הראשונה.
אבל
מי אמר שמקבלים עד בודד כשהוא מוכחש?
אבל מי אמר שמקבלים את העדות שלה?
לא, את העדות שלה לא מקבלים, עוד פעם. את העדות של העד אי אפשר היה לקבל.
לא, אני מבינה, אבל זה אומר שמקבלים את העדות שלה. כאילו העדות שלה...
לא מקבלים, אלא היא מכחישה את העדות, זה עד נגד עד. בדיוק, התמאה בגלל שיש עדים שהעידו שהיא נשבתה והיא בחזקת מאה. רק יש עד אחד שבא לתאר אותה. יפה מאוד, אבל יש לו הכחשה מהאישה שאומרת שהיא טמאה.
אישה יכולה להכחיש איש?
כן.
אז נקרא זה שקיבלו את עדותה.
בכל מקום שקיבלו עד אחד, אז גם עד פסול. גם אישה וגם כל דבר. אז תגידו בסדר, אבל פה קיבלו את העדות רק לתאר, לא לתמא. ולתמא אין נאמנות של עד אחד. על זה אומר הר"ן נכון, אבל רק אחרי פסק בית דין. כי קיבלו עד אחד רק מדרבנן פה. אז כל עוד בית דין לא פסק לעד האחד, יש מעמד של עד אחד, לא של שניים. נכון? נו, אז אם העד הזה הגיע לפני פסק בית הדין, אז העד הזה הוא מוכחש. איך בית הדין יכול לקבל את עדותו ולפסוק שהיא טהורה? הוא מוכחש. אומר הר"ן, אין ברירה, אלא להגיד שהעד הגיע קודם, והאישה העידה אחרי פסק בית דין. זה דוחק, זה דוחק גדול בגמרא. בגמרא מדובר להפך, אני טהורה וחברתי טמאה, ואמר לעד אחד, את טמאה וחברתך טהורה.
נכון.
העד הגיע אחריה. הר"ן אומר, אין ברירה לשיטתי, חייבים להגיד שזה רק שגרא דלישנא, אבל בעצם העד היה פה קודם, בית הדין פסק, ואז האישה אמרה את מה שאמרה.
זה באמת דחוק.
כן, זה באמת, הוא עצמו אומר שזה דחוק.
נכנס במשנה
והגמרא. עוד פעם?
זה לא נכנס במה שראינו.
זה דחוק מאוד, דחוק מאוד. וזאת באמת...
אפילו לומר שהיא אומרת משהו אחד, הרי יש כזה דבר בעדות שאם אומרים, אם יש עדות שנאמרת כאחד, אז אם משהו אחד לא נכון, אז בכלל...
בטלה מקצתה, בטלה כולה.
זה תוך כדי דיבור?
לא, זה לא... בטלה מקצתה, בטלה כולה. מה, אז מה?
כן.
נו, אז מה?
אז זה אומר שאם זה ככה, אז כל העדות של האישה בטלה.
לא, אז זה, את יכולה לשאול על כל הסוגיה פה. זאת שאלה טובה, כשלעצמה. אין? למה אנחנו, כשאנחנו לא מקבלים חלק מהעדות, איך אפשר להגיד על אישה שלזה היא נאמנת ולזה היא לא נאמנת? האם בטלה מקצתה, בטלה כולה? אז זה סתם שאלה על הסוגיה, בלי קשר לכל מה שאני אומר פה.
למה לא? אבל בכל המקרים, או שמקבלים את שתי החלקים.
לא, לא נכון. יש מקרים שבהם היא טהורה, אז היא נאמנת על זה ולא נאמנת על זה. אז באמת אני חושב, זאת שאלה טובה אגב, אני חושב שמה שעידית אמרה קודם זה התשובה. למה באמת מבטלים את עדותה? אז אם מבטלים את עדותה על עצמה, אז אין בעיה כי זה פלגינן דיבורה. נכון? אם עדותה על השנייה מתבטלת, ועדותה על עצמה מתקבלת, אז פה זה פשוט בגלל שאבי ענף שחתיכה דייסורה, אז לא שייך לבטלה מקצתה, בטלה כולה. כי עדות של אישה על עצמה, עדות של אישה על עצמה מתקבלת רק כשהיא אומרת טמאה אני, לא כשהיא אומרת טהורה אני. וטמאה אני זה לא לקבל את העדות, זה שוויה נפשה. אז זה לא שייך לבטלה מקצתה, בטלה כולה. לכן לא שייך פה בטלה מקצתה, בטלה כולה. אחרת באמת הסוגיה פה מאוד קשה. בסדר?
אבל במקרה הזה זה היא אומרת טהורה והחברה אומרת
טהורה. אז מה?
אז כאן...
אז על עצמה לא מקבלים אותה כי יש עדים והיא לא
הפשע. נכון. עצמה לא מקבלים אותה, לא מקבלים אותה כי זה עדות על עצמה. אז זה פלגינה. אז את העדות על עצמה אנחנו מוחקים, ואת העדות על השנייה אנחנו יכולים לקבל. ואם העדות על עצמה זה שהיא טמאה, אז...
אני רוצה להגיד שלא יקבלו את הכל, למה אי אפשר להעמיד את זה ככה?
כי זה פלגינה. כשאדם מעיד על עצמו, אז את מה שהוא העיד על עצמו מוחקים ואת השאר מקבלים.
רק את מה שהוא
העיד
על עצמו בפלגינה?
זה הפלגינה. שמישהו אומר פלוני הלווה לי בריבית, אז את זה שאני הלווה מחקו, ואת זה שהוא הלווה מקבלים.
לא, אבל מדין בטלה מקצתה בטלה כולה.
הפוך, אין בטלה מקצתה בטלה כולה, פה יש פלגינה. בטלה מקצתה בטלה כולה זה למשל כאשר חלק מהעדות בטל כי אני קרוב. אני מעיד על שני אנשים, על אחד מהם אני קרוב ועל השני לא. חלק מהעדות שלי בטל, אז בטלה כל העדות. אבל אם החלק שבטל, בטל בגלל שאני מעיד על עצמי, לא על קרוב, אז זה עדות שבעל דבר. עדות שבעל דבר הוא בעל דבר, הוא לא עד. אז לכן זה בכלל נמחק, זה לא עדות שבטלה, זה עדות שנמחקה. כך הסביר הרייבט במכות, שראינו את זה שם בסוגיית פלגינה. בסדר? לכן אני חושב שפה באמת לא עולה בכלל העניין הזה של בטלה מקצתה, בטלה כולה. אז לענייננו בכל אופן, באמת כיוון שהר"ן פה נאלץ להידחק, אז אני אומר, פשט הגמרא זה באמת ראיה לשיטת הרמב״ם, נגד הר"ן ונגד התוספות מהסוגיה הקודמת, שאומרים שהכלל שכל מקום שהאמין התורה עד אחד הרי הוא כשניים, נאמר רק שהתורה האמינה לעד אחד. אבל אם רבנן האמינו לעד אחד, אז צריך פסק בית דין כדי שהוא יהפוך לשניים. מפה בסוגיה משמע לא כך. הר"ן נדחק, אבל מפה בסוגיה, פשט הסוגיה מורה לא ככה. אוקיי, המקרה השלישי, אני וחברתי טמאה, זה הכל אותו רעיון, אני וחברתי טמאה ואמר לה עד אחד, את וחברתך טהורה, אז היא שביטה לנפשך תיחד איסורה, כן, לא יעזור שום דבר, היא העמידה את עצמה בחזקת איסור, וחברתה משטריה, אפום עד עד. בסדר? שואלת הגמרא, אתו למה לי היינו רשע? בסדר, הייתי חושב ששניהם טהורות, והיה כמה תמות נפשיים פלישתים, לא משנה, רוצה לדפוק את כולם אם היא נדפקה בעצמה. וההסבר הרביעי, אני וחברתי טהורה, ואמר לה עד אחד, את וחברתך טמאה, היא כיוון דהי כעדים, לאו כל כמינה. כן, אין לה פשע עשר. וחברתה, משטריה, אפום עדידה, כי היא הרי מעידה בתור שני עדים, והעד מעיד נגדה, וזהו, אז לכן היא נאמנת. ושוב פעם יש פה כפילות, אז חוששים למקום שהיא מכשירה את עצמה, אז יכול להיות שהיא לא נאמנת.
הייתה אבל במקרה, במקרה הזה ששתיהן מעידות את אותה עדות.
לא, לא שתיהן מעידות את אותה עדות. אישה אחת רק מעידה. היא מעידה על שתיהן, שתיהן טהורות.
והשנייה שותקת.
כן, נגיד, לצורך הדיון. או לפחות אומרת על עצמה שהיא טהורה, שזה חסר משקל לחלוטין.
אבל נניח ששתיהן היו אומרות את אותו דבר, ששתיהן טהורות.
אז זה כמו הסעיפה של המשנה. שאני אומרת חברתי טהורה וחברתי אומרת אני טהורה, זה בסדר.
אז שתיהן משתלבות.
כן, זה הסיפה של המשנה.
לא חשינה לגומלין.
כן, זה הסיפה של המשנה. בסדר? עכשיו, ברש"י יש פה גרסה אחרת בתירוץ של הגמרא. מהו דתם הקים האמנה במקום עד פסול? כגון דעד דקמפיך הווה אישה. אבל במקום עד כשר לא. תנא משנה יתרה, אפילו במקום עד כשר. לכן יש שם הכפילות, לכן יצא את הכפילות. אבל זה הווה אמינא מעניינת. מה הווה אמינא המעניינת פה? שהעד, היה הווה אמינא להגיד שאם העד שמולי זה עד פסול, אז זה בסדר. אבל אם העד שמולי הוא עד כשר, אז למרות שאני מעידה שחברתי טהורה, והוא מעיד שחברתי פסולה, החברה תהיה פסולה. בגלל שיש יתרון לעד גבר, גם אם הוא אחד, על פני אישה. עד כשר יותר טוב מעד פסול, גם במקום שמקבלים עד אחד. וכמה שמלן שלו. זה אבא אמינא.
אין תורה שיכול לטעון את זה, כי אין בגמרא רמז לכך.
לא הבנתי?
אני לא הבנתי מאיפה הורה ש...
מה זה מאיפה? הוא גורס, זה גרסה.
הוא גורס ככה בגמרא?
כן, כן, הוא כתוב שם, הוא אומר, זה אחי גרסינן. אז הנקודה הזאת היא נקודה מעניינת, כי הכלל הוא כזה. בעדות איסורים נאמן עד אחד. ברגע שנאמן עד אחד, אז לא משנה מי הוא. זה יכול להיות פסול, זה יכול להיות אישה, יכול להיות הכל. התפיסה המקובלת היא שאפילו אם יש הכחשה בין עד פסול לעד כשר, זה אחד מול אחד. אין יתרון לעד הכשר. כי בתחום של איסורים אין את כל כללי דיני עדות. עוד פעם, אם כמובן יש עד שחשוד לשקר, אז הוא לא נאמן גם באיסורים. אבל פסלויות פורמליות של עדים לא קיימות בעדות איסורים. במקום שפסלויות פורמליות לא קיימות, אז עדות של אישה ועדות של גבר זה אותו דבר. זה לא משנה. אין לי טובה.
יכול להיות שיש פה הבדל בין עדות לבין נאמנות?
אז זה, לכן אני עושה את ההקדמה הזאת. זה הקדמה לחלק השני של השיעור שאני רואה שאני כבר לא מגיע אליו. הנקודה היא כזאת, תראו, למשל בשבועה. עד אחד הרי נאמן לחייב שבועה בממון, נכון? זה לא איסורים, זה דין התורה. מה קורה אם יש עד פסול נגדו?
לא מתחשבים.
הנתבע חייב שבועה או לא? כן? ראובן תובע את שמעון שחייב לו כסף. ראובן מביא איתו עד אחד, ששמעון באמת חייב לו כסף. שמעון מביא לטובתו עד פסול. הרי במקום שעד אחד משחק, אז לא משנה פסול או כשר. אז אני מביא עד פסול נגד העד שלך. אחד מול אחד, אתה לא יכול לחייב אותי שבועה. לא עובד. למה לא עובד? כי בדיני ממונות, גם במקום שדרשו עד אחד, כל דיני העדות קיימים, זאת עדות. רק בעדות לגבי שבועה, מסתפקים בעד בודד. אבל זאת עדות לכל דבר. כל דיני הקשרות והפסלות נאמרו עליה. באיסורים זה לא כך. באיסורים זה לא דיני עדות בכלל. כשאומרים עד אחד נאמן באיסורים, אין הכוונה לעדות, הוא בכלל לא מתפקד כעד. זה פשוט ראיה. אם מישהו אומר שהדבר הזה הוא קשר, אז השתכנעתי, זה קשר. הכל בסדר, אפשר לאכול את זה.
זה בירור למציאות בעצם.
בדיוק. זה בירור של מציאות, ולכן אין מגבלות פורמליות. אם השתכנעת, אז השתכנעת. אז מה אכפת אם העד הזה הוא פסול או קשר? כל עוד אין לי חשש שהוא משקר, כמובן. כי אז אני פשוט לא משתכנע. אבל פסלויות פורמליות לא קיימות. אוקיי? אז שימו לב טוב. בעדות איסורים זה בכלל לא נקרא עדות. קוראים לזה עד אחד נאמן באיסורים, אבל זה לא עדות. זה סתם ראיה. ולכן לא אכפת לי מי העד, ומי אחד מול אחד, זה לא משנה פסול, קשר, לא משנה כלום. בעד אחד בשבועה, זאת עדות לכל דבר. זה שמסתפקים בעד אחד, זה בגלל שדין התורה של השבועה, מספיק עד אחד. אבל זה עדות לכל דבר, עד פסול לא יעזור שם, עד פסול לא יחייב שבועה, ועד פסול לא יוכל להכחיש עד שבא ומחייב שבועה. השאלה הגדולה זה מה קורה אצלנו. בעדות לגבי אישה שהיא שבויה, זה עדות לגבי, זה עדות של עד אחד נאמן באיסורים, או זה עדות של עד אחד כמו בשבועה? כי הרי זה מעמד אישי, מעמד אישי זה אבן העזר, זה דיינות, זה דיני עדות לכאורה שייכים שם, נכון? אז זה שהסתפקו בעד אחד, יש מקום להגיד שזה יהיה כמו עד אחד בשבועה, לא כמו עד אחד באיסורים. ואז בהחלט יהיה יתרון לעד כשר, את נעד פסול. מצד שני, הרי אנחנו יודעים שהכשירו גם עדים פסולים פה, נכון? הרי הכשירו גם עדים פסולים. במובן הזה זה לא כמו בעד אחד לשבועה, עד פסול לא יחייב שבועה. אז לכאורה זה מרמז על זה שזה כן דומה לעד אחד נאמן באיסורים, לא לעד אחד בשבועה. זה המסע ומתן של רשי, של הגמרא לפי רשי. באב אמינא חשבנו שעד כשר יגבר על עד פסול. למה? כי חשבנו שהעד האחד שמתקבל כאן זה בגדרי עדות. ובגדרי עדות ודאי שיש יתרון לעד כשר על פני עד פסול, גם במקום שמספיק עד אחד. כמה שמלן שזאת עדות איסורים. ובעדות איסורים, זה שיצריכו עד אחד זה לא בגלל דיני עדות, אלא כי עד אחד הוא ראיה. וכיוון שכך לא אכפת לי אם הוא פסול או כשר, זה שקול. וזה אהבה אמינא והמסקנה לפי רשי. וזה פתיח מצוין לחלק השני של הסוגיה, שאליו אני כבר לא אצליח להגיע. וזה החלק של ה...
כל זה רק כדי לטהר, לא כדי לטמא.
לטמא לא מספיק עד אחד בכל מקרה. כן. אז הטענה בעצם, מה שעולה פה, זה שעולה פה איזושהי דילמה, שלכאורה מוכרעת לפי רשי, איך להתייחס לעדות הזאת לגבי שבויה. האם העדות הזאת לגבי שבויה זה פשוט עד אחד נאמן באיסורים? זה מה שרחמים אמרו? או שרחמים אמרו לא, זאת דיני עדות, רק אנחנו מכינים שנקבל גם עד אחד ואפילו עד פסול. אבל זה עדיין דיני עדות, כמו עד אחד בשבועה. בסדר?
דיני
עדות
לעניין ש...
אז
עדיין
יש עדיפות לעד
הכשר. לא הבנתי.
אם זה דיני עדות, אז באמת יש עדיפות לעד הכשר.
נכון, וזה הייתה אהבה אמינה פה ברשי. אגב, גם למסקנה שאמרו שאין עדיפות לעד הכשר, זה עוד לא בהכרח סותר את העובדה שמדובר פה בדיני עדות. כי הרי אנחנו יודעים שממה נפשך, גם אם מדובר פה בדיני עדות, חזל ודאי הכשירו פה גם פסולים. זה עובדה. הם הכשירו גם אישה, גם עד פסול, נכון? אז אם כך יכול להיות שפה, בניגוד לעד אחד בשבועה, למרות שמדובר בדיני עדות, אין יתרון לעד כשר על עד פסול. כי עובדה שהכשירו גם עד פסול, בתור עד אחד. לא בגלל שזה כמו עד אחד באיסורים, אלא בגלל שפה הכשירו גם עד פסול, אז אמרו, טוב, אז המעמד של עד פסול, המעמד של עד כשר, זה אותו מעמד. אוקיי? זה פתיח מצוין לחלק הבא של הסוגיה, ואני רואה שזה אני כבר אעשה בפעם הבאה. עד איפה הגעתם בדף ההכנה? אמרתם שהיה ארוך.
הגעתי עד...
עד
שלושים ושתיים.
השמייטה והרב חיים, ראיתם?
כן.
עוד לא, בסדר. אז משם אנחנו מתחילים בפעם הבאה. בסדר? רק אני מזכיר עוד פעם, למלא, מי שיכולה למלא עכשיו ממש מיד את ה... את הנוכחות, לוודא שהכל ממולא שם, כי מי שמגיעה לאחוז הנוכחות המתאים, המלגה כבר תועבר לישר, אז חבל שידחה בחודש. מי שצריכה גם את הפעם הבאה, אז היא כנראה ידחה בחודש, אין מה לעשות. בסדר? את ה, כמו שאמרתי לכן, את ה, לקראת סוף השבוע אני שולח לכן את המטלה, ואני מבקש שתוך שבועיים, נגיד עד מוצאי שבת הבא, האחרי הבא, זאת אומרת עוד שבועיים ויומיים, להגיש אותה, בסדר?
בסדר.
אוקיי.
תודה רבה.
תודה לכם.
תודה
שלום. להתראות, שבת שלום.
שבת שלום.